שיעור 195, והאמין בהשם, ויחשבה אלוהי צדוקו. אמונת צדיקים הינה חלק בלתי נפרד מאמונה בהשם, וכמה סיפורים בנושא האמונה.
בעזרס, הנפרו לעמו ישראל מכל צורעיהם, הוקל המוישיה, יסבורך שמו אלועד, ערב פורים המשולש בירושלים של שנת תשפ"א. עד היום חיכינו כבר 13 שנה שהיה הפעם הקודם פורים המשולש, עוד 4 שנים בעזרת השם עוד פעם, ואחר כך נצטרך לחכות 20 שנה. כי לפי מה שלמדנו בשיעור 191 ו-192, קופצה דיקה וקופצה דיק בייז, אז למדנו מפורש שהרמב״ן ורבי נבחי על התוירו כותבים ברוח קודשום שבעזרת השם אז בפורים המשולש שעוד 24 שנים כבר יהיה מזמן אחרי תחיית המתים בעזר השם. נו, שיעור 195 קוף צדיקי קיץ היום, צריכים להאמין אחר כלי בכל יום שיובוי בשיעת נשמעי, כל יום ויום מתקרבים לגאולה קיץ היום. ממשיכים בעמוד שינפי חס, אבל לפני זה כמה ידידים אמרו שמכיוון שהשבעת העמים שהרבי הסביר למה אין שכר ועונש מפורש בתוירו, אז למדנו את זה משיעור 180 עד 194, 14 שיעורים זה בעריכות עם עוד כמה עניינים, אז ביקשו כמה ידידים שנגיד בקצרה ממש על קצי המזלג שזה נקרא, כל השבעת העמים בקצרה, לא ממה שכתוב, אלא בעל פה כמה מילים בסיכום. אני מאמין ה-11 שהקדוש ברוך הוא, רבו יסבורך שמוי, גוי מלטוי לשומר מצווי סוב ומען יש לא עבר מצווי סוב. זה אחד מיסוד יסי אמונה. השם ייתן שכר, אבל דורשים מאיתנו שהאדם לא יסמוך על עצמו, על המעשים טובים שיקבל עליהם שכר, אלא יבטח על השם שייתן לו שכר בתור חסד. אז יש שבעת העמים, למה לא כתוב מפורש בתור שכר ועונש של עולם הבא? הנה בקצרה מה שלמדנו. טעם הראשון, מפני שאנחנו לא יכולים להשיג את מהות השכר והעונש כשאנחנו נמצאים בעולם הזה הגשמי. אי אפשר להבין את זה. שתיים, מפני שהוא נמסר לנו איש מפי איש, עד משה רבנו, וכן הלאה כל הצדיקים והמקובלים, חונכנו על ידי זה שמחנכים כל יהודי, יש כזה מושג, שכר ועונש למעלה. מעבירים את זה בעל פה. הטעם השלישי, מפני שהדור שקיבל אז את התורה בהר סיני, לא ידע להעריך כראוי את כל המתנות, כל מה שמחכה בחיי עולם הבא, לא נבין את זה בשום פנים ואופן. כך שאם יסבירו דברים שזה לא נראה לעין, אז לא היו מסכימים לקבל את עול התורה תמורת שכר העולם הבא. ואז הסבירו לנו רק מה שנראה לעין, תקבל גשם, תקבל פירות ירקות ובריאות, דברים שמבינים מה שקורה כאן. הטעם הרביעי, מפני שמצד הדין לא מגיע לאדם שום שכר על המעשים הטובים. כך הרב כתב, אף אם יהיו כל המעשים טובים רבים ככל הים, לא יהיו שקולים אפילו נגד הטובה הקטנה ביותר שהשם מיטיב עם כל יהודי בעולם הזה. אז מצד המעשים לא ראויים לקבל שכר, כי השם כבר נותן הכתבה הקטנה ביותר, הוא כבר שילם. אז במילא זה לא מגיע מצד הדין, אז אין טעם לכתוב את זה. חמישי, מפני ששכר העולם הבא ניתן לאדם עבור עבודת השם, שזה מוסתר בלב, שאף אחד לא יודע מזה, ואז הוא נותן גם כשכר שזה צופון לעולם הבא. אז אם כך, אם זה מוסתר, אז גם שכר גם כנסתר ונעלם. אז זה לא צריך להיות כתוב. השישי, המטרה של השכר והעונש שכתוב בתורה כדי להשפיע עלינו לקיים את התורה. ואם זה מתאים לזמן ולמקום שמבינים ורואים את השכר והעונש, מה שקורה כאן למטה, זה ישפיע יותר. אבל אם נסביר לנו מה שקורה שם למעלה ולא מבינים את זה, אין השפעה. אז זה לא בדיוק המטרה, בגלל זה לא כתוב. והשביעי איתם אחרון, מפני שתכלית העולם הבא זה דבקות בשם, הוא כותב הרבה. ומילא רק מי שהשם רוצה בו, הוא יכול לזכות לזה. והעיקר שהשם רוצה, הוא רוצה שנזכה לשכר או אלם הבא, אז זה כן כתוב בתורה. כתוב בתנך כמה פעמים פסוקים, שכתוב מפורש ברמזים, כל מיני, מי שמבין את זה, שיש שכר בעולם הבא, והשם ישלם דברים טובים. והפסוקים שלמדנו בסוף, הנה סיימנו את הפסוק במפרשת בחוקותי. כך למדנו בסוף תם השביעי, ואומר בפרשת בחוקותי רמוזים שמוירים הלורוצן מאלוקים, אז הרב הביא את הפסוק מהברוכס של בחוקותי, ולא השיג על נפשי אסכם, ופוניסי עליכם ואויסתי לכם ללוקים, ואתם תהיו לי לאום, ובזה הוא סיים את המאמרים של שבעת העמים. עכשיו, אחרי שכבר יודעים למה זה לא כתוב, דורשים מאיתנו, חוץ ממה שמאמינים בשכר ועונש, עכשיו הוא רוצה הלוכה למעשה, ביטוחן. איך מתחזקים בביטוחן הלוכה למעשה ביום יומי, שיש כזה מושג שכר ועונש שם למעלה? זה אנחנו לומדים. והביטוחן על הלויקים במה שיועד בוי הצדיקים, מגמול אוי למה זה ואוי למה בו. אלו אבוידו שישלם מיו למי שרואי לוי, וכן ישלם עונש למי שרואי לוי. צריכים לבטוח על השם, ונהיה בטוח שיש כזה מושג שכר ועונש, גם כאן וגם שם למעלה, יש דין ויש דיין. אז אומר הרבה, מן הדין על המאמין, חובה להאמין בזה, וביטחוי נוי אלו אליקים בזה, מהשלומס או אמונה בליקים, לא רק מספיק רק האמונה שאתה מאמין, אלא לבטוח על זה הלוך אל מייסה. תקף נסביר. כמו שקוסוב מביא כאן שני פסוקים. הראשון, פסוק לפני שישי, בפרשת לך לך, והאמין בשם ויחשב, ואולו יצדוקו. השם יתברך, אמר לאברהם אבינו הזקן, בזקנותו הוא אומר לו, בוא תצא בחוץ, ויועצי, אוי סוי, החורוצו, ויומר הבטנו השמיימו וספוי רכוי חובים אם תוכל לספוי רויסום ויומר לוי כוי יהיה זרעכו. אומרים לאדם זקן, יהיה לך ילדים. כמה? אתה לא יכול לספור את הכוכבים, נכון? כל כך הרבה נכדים, כל כך הרבה צאצאים יהיה ממך. והאמין בשם, אבו מבינו, השם כותב עליו שהוא יודע מה שקורה אצלו בלב, שהוא האמין. ויחשדו לצדוקו, השם החשיב לו לזכות. עוד פסוק, ואומר, מה שדוד המלך אומר, בסוף פרק חוב זין, הפרק של דוד השם אוירי ואישי, לולי האמנתי לרויז בטוב השם בארץ חיים. דוד מעיד על עצמו, שמה שהוא עבר בחיים, כל הקשיים, הרבה הרבה מצוקות הוא עבר, איך היה לו כוח לעמוד בניסיונות, ולא לכפור בשכר ועונש, לא להיות נופל, הוא עדיין מין באשגוח הפרוטיס, כל הקשיים שהוא עבר, אדם לא יכול לעמוד בזה. מה החזיק אותו? לא היה לו מאות שומרים ששומרים עליו, שהוא התחבא והוא ברח באיזה מקום. בכלל לא. איפה שהוא היה, הוא היה. אבל הוא החזיק את עצמו באמונה, וזה היה השמירה שלו. לולי האמנתי, אם לא האמונה, שלרויז בטוב השם ברץ חיים, שעוד מחכה לו לאוסיד, שהשם ייטיב איתו, אז זה יחזיק אותו כל הזמן. הרב מביא כאן שני פסוקים, שכתוב בהם האמונה בשכר וגמול מהשם. הפסוק הראשון, והאמין בשם ויחשבה לו יצדוקו, זה על האמונה בשכר עולם הזה, ששם מדובר העניין, שהשם מבשר לאברהם אבינו שיהיה לו ילדים, יהיה לו כסף, והוא יהיה מגן בשבילו מכל האויבים שלו. אז זה הפסוק שהוא מביא כאן, שיש שכר בעולם הזה, אמונה בשכר כאן. והפסוק השני מתהילים, לולי האמנתי לרויז בטוב השם בארץ חיים, זה על האמונה בשכר עולם הבא. זה הפירוש בארץ החיים. ארץ החיים, לפי הראשונים, הרד"ק אומר שמתכוונים ארץ החיים שם למעלה. זה לפי הפסוק הגמרא שכתוב בברוכס דף ד' עמוד א' בתחילת הש"ס. כתוב שם שדוד המלך אמר הפסוק הזה לעניין השכר שהקדוש ברוך הוא משלם לצדיקים לאוסיד לובוי. מה כתוב שם? בפרק פי ווב בתהילים, מתחיל הפרק לדוד, שומר און נפשי כי חוסיד עוני. שואלת הגמרא ברוכס דף ד' עמוד א' יותר למטה, ודוד מי קורא לנפשי חוסיד? דוד קורא לעצמו חוסיד, למה לא? והוכסיב, לולי האמנתי לרויס בטוב השם בארץ חיים. אז יש, זה סותר אחד את השני, למה? תונה משמי דרב יויסי, לא מונוקוד על לולי. רב יויסי שואל, כשכותבים תהילים, בתהילים שמודפס לא כתוב נקודות ברוב התהילים. אבל כשכותבים תהילים על קלף, בתנך, יש מסורת, שיש נקודות על המילה לולי, למד ווב, למד א', מה זה? אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיק אם לא עושה דלובוי. אני רגוע, אני יודע שיש כזה דבר, אני בוטח בך שתשלם שכר טוב לצדיקים, לא עושה דלובוי. אבל אבל, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. דוד כותב על עצמו, בנוי חיסוילס ולא איש, מי יודע, אולי יש בעיות, אולי גרם אחת, אני בטח שיש כזה דבר שישלם שכר טוב. מי יודע אם אני נמצא ברשימה של אלו שיקבלו שכר בעולם הבא. נו, כאן לא, עכשיו לומדים את השיעור שם, מה שההמשך של הגמרא. בכל אופן, אז רואים שהפסוק הזה, לו לימנתי לראש בטוב השם בארץ חיים, מדובר בשכר בעולם הבא. על הפסוק והאמין בהשם ויחשבה לו יצדוקו, צריכים להתייחס לרמב"ן. הרמב"ן מביא את דברי רש"י בפרשת לך לך, הוא אומר כך, רש"י מפרש, הקדוש ברוך הוא חשב לו צדוקו, זה זכות על האמונה שהאמין בו. אומר הרמב"ן, איני מבין, מה הזכות הזאת? מה זה כל הרש"י, השם יתברך, מתייחס, הוא אבום אבינו מאמין שאני אתן לו ילדים, ויחשבו לו צדוקו, הוא מחשיב לו את זה לזכות. שואל הרמב"ן, למה לא יאמין? ומי מדובר כאן? אבום אבינו מעיד, הפסוק פעיד עליו שהוא נובי, הוא בעצמו נובי, הוא לא יאמין באלוהי ישראל שהוא נאמן בכל דברוב? כתוב עליו, לא איש קל וחזה והשם יגיד דברים שזה לא נכון, חס ושלום. אבום אבינו שהוא עבד כל הניסיונות, ואחרי שיש לו כבר בן, הוא מוכן ומזומן לשחוט את בנו היחיד האהוב, כל הניסיונות שהוא עבר, איך הוא לא יאמין בבשורה הטובה הזו? אומר הרמב"ן, נכון בעיניי, כי האמונה כאן מתכוונים, ואמין בשם. ועצם האמונה היה כי הוא מאמין שבצדקוי של הקדוש ברוך הוא, שהשם ייתן לו ילדים על כל פונים. לא בגלל שהוא שווה, לא בגלל שמגיע לו מצד אברום, שהשם אמר לו, שחורכו הרבה מאוד בגלל זה, הוא יקבל את זה, בגלל שהוא ראוי והוא חשוב, הוא יקבל את זה. לא! אם על זה שהוא צריך לקבל את המשכורת, השכר הזה אולי כבר גרם אחת, אולי כבר עכשיו לא שווה, אולי הוא קלקל משהו. אבל עצם הדבר שהשם מבטיח, והאמין בשם, כי המבטיח הוא השם, בגלל זה הוא מאמין. מצד המבטיח, השם מבטיח שייתן לו ילדים, אז הוא האמין כי נוחוי נדובו מאים השם יסבורך, אמס לא ישוב ממנו, צדקס השם אי, כך מסביר הרמב"ן, שהיה פירוש ואמין בשם. עצם הדבר שהשם מבטיח, וזה מצחין בעיני השם, ויחשבו לא יצדוקו, כי השם הוא מבטיח, אז הוא יקיים את דברו. ובאמת הפסוק הזה, החזיק כלל ישראל הרבה הרבה שנים, בכל ימי הגלות, וכתוב בחז"ל שאבום אבינו כבר היסוד שלו, הוא היה ראשון המאמינים, והוא נתן בלב כל הילדים שלו שיהיה להם כוח להאמין, וזה מחזיק את היהודים בכל השנים עד לנצח נצחים. במדרש בבשלח כתוב והאמין בשם אתו מויצה שלא ירש אברום אבינו אוילם הזה ואוילם הבאו אלא בזכות האמונה שהאמין בשם. כוח האמונה בגלל זה הוא קיבל ירושה גם אוילם הזה וגם הבאו. מאיפה יודעים? והאמין בשם והחשבו לו יצדוקו. עוד מדרש כתוב בבשלח כלל ישראל רוצים לעבור את הים סוף. ידוע אור החיים הקודש שדבר בני ישראל ואיסור, אומר אור החיים הקודש שרק הביטוח הלוך אל המייסה זה יכול לבטל את הכתרוגים אם להציל את ישראל או לא. עצם הדבר שעושים הלוך אל המייסה נכנסים כבר בים ואז זה נקרא היום. אבל מה היה מעל זה? זה מה שראינו שם שהוא נכנסו לים כבר. אבל מגלה לנו חז"ל שמעיו אומר כדאי היא הועמונו שאמין באברום אביהם. אז יצא מילים כהילו בעולם שהכריזו מלמעלה שהקדוש ברוך הוא אמר שעצם הדבר שכלל ישראל הם נכדים מאברום אבינו שהוא נקרא האבא שלהם, כדאי שאני אקרא להם את הים. למה? כי האבא שלהם הוא האמין בי, בזכות האבא, והאמין בשם, ויחשבו לו יצדוקו, שווה לקרוע את הים לכלל ישראל, הילדים שלו. בשיר השירים כתוב, פרק ד', תושורי מרויש אמונו, אומר המדרש, אסידים ישראל לא ימר שירו לאוסד לא בוי, נכון ששרו שירי, יש 10 שירו כבר למדנו, אבל מחכה לנו גם שירו לאוסד לא בוי. בזכות מה? שירו לשם שיר חודש, כי נפלו יסעוסו. שואל המדרש, באיזו זכות ישראל אומרים שירה? בזכות אברהם אבינו שהאמין בשם, שנאמר, והאמין בשם, ויחשבו לו יצדוקו. האמונה הזו שישראל נהנים מזה בכל השנים, זה בזכות האבא אברהם. ועל זה כתוב, וצדיק באמונו שיחיה. זה נותן כוח האמונה הזו שיהיה איחיה, שחיים של אמונה. וכן אצל דוד המלך, זה לא סתם סיפור מסופר כאן בתהילים. כמובן רוצים שיהיה לנו חיזוק בכל השנים של הגולס, כל אחד עם הקשיים שלו, באיזה מצב כל יהודי נמצא, שנלמד מדוד המלך שאומרים בחודש אלול, עד שמחסתר בתשרי, לדוד השם הרי ואישי. בסוף, אל תתנני בנפש צורוי, כי כל מוביא ידי שקע בפי החומוס. דוד המלך מתפלל ומפיל תחינה לשם. ריבונו של עולם, תשמור אותי מנפש צורוי. אל תתנני בנפש צורוי. אומר רש"י, בתאוות שונאי להיות תאוותם מתקיימת עליי חולילה. יש אנשים שרודפים את דוד המלך ורוצים לעשות לו צרות. ועוד איזה צרות, רוצים להרוג אותו. מי הם? כי כל מוביא עדי שקר ופי החומוס רוצים, מעידים עליי עדי שקר לפני שאול המלך ורוצים להרוג אותו. ופי החומוס אומר רשת בוירי רואו ומעידים עליו עדי שקר, זה לא נכון. חוץ מהתפילה, אז מאיפה יש כוח לבן אדם? זה הרי לא סיפור חד פעמי, רדפו אותו כל כך הרבה. אז מאיפה יש כוח לעמוד בניסיון? לולי האמנתי, הוא אומר עליו, לראות בטוב השם ברצ חיים, אומר רשי, אם לא שהאמנתי בקדוש ברוך הוא, כבר קמו בי אותם עדי שקר וכילוני. אם לא האמונה כבר הייתי נגמר. הרד"ק מסביר, הם היו בי עדי שקר ומדברים חמס, וכמעט עבדתי מדבריהם, אם לא האמונה, ולא חששתי, מה שהם רוצים לעשות לי, והאמנתי שיש לי תקווה בשם והראה בטובו לעולם הבא, וזה בארץ החיים. הרד"ק אומר שבארץ החיים מתכוונים לעולם הבא. אני יודע שהאיסורים שאני עובר כאן זה הכנה לעולם הבא, וזה נתן בו כוח. וההמשך זה קווי אל השם, חזק ומצריבךו, ושוב וקווי אל השם, בזה מסתיים הפרק חוף זיין. אומר הרד"ק, ומרוב האמונה בשם, אני אומר כנגד עצמי כל היום, קווי אל השם, אל תחוש, אל תתייחס לדברי האויבים. השם מחזיק אותך, כי אתו ימודי. הוא מגלה סוד לכל יהודי באשר הוא שום. יש מצוקות. לא מתעלמים מזה. אם זה בבריאות, אם זה גוף או בנפש, נחת, ילדים, שידוחים, כסף, פרנסה, חובות, משכנתות. יש הרבה הרבה ניסיונות בחיים. דוד המלך מלמד לנו איך אפשר להחזיק מעמד. יהודי שלא יודע מה זה אמון וביטחון, באמת מתאבדים, נופלים, מקבלים משבר, וזהו זה, אין עם מי לדבר. יהודי שאומר תהילים, מתבונן בדברי דוד המלך, לומדים עוד סוגיה של אמון וביטחון. לולי האמנתי לרויש בטוב השם בארץ חיים, אמר דוד המלך, קווי לשם, האמונה, בזה התחזקתי עוד, חזק ויאמץ ליבך. אומר הרד"ק, אם תחזק בדרוכוב, אתה ממשיך להיות יהודי טוב, אז חזק ויאמץ ליבך, השם יתברך יאמץ את הלב שלך, שלא תהיה חלש, ולא תיפול, ולא תפחד מכל הקשיים, כל דברי האויבים. ושוב וקווה אל השם, פעם שנית. אומר הרד"ק, שתהיה בו התקווה תמיד, לא תומוש מלבובי, שזה בלי הפסק. כאן כדאי גם כן לפרסם את המלבים, נכון שמאחרונים, אבל הוא מסביר מילו במילו כאן. הוא אומר, אם לולי האמנתי, לולי האמונה הגדולה שיש לי, האמנתי שאני עוד אשוב, אראה בטוב השם בארץ חיים, זה בארץ ישראל. עלוי כבר קמו נגדי עדי שקר שהעידו עליי שקר לפני שאול המלך והפיחו חומוס כדי להרוג אותי. איך החזקתי מעמד? רק זכות האמונה הגדולה שהיה לי עמדה לי, וגם שעל ידי גודל האמונה התחזקתי בכל פעם, ועל ידי אומץ הלב והאמונה בזכות זה ניצלתי מאדם. הוא אומר שאם לא זה, אז דוד המלך בטח היה נופל, כמו אצל איוב, שעבר תקופה ארוכה, וכבר נכנסו בו כאילו הרהורים, ואף אחד לא יכול, החברים שלו, לחזק אותו, עד שהגיע אליהו, אחר כך הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לו פסוקים, עד שהעמיד אותו חזרה. אבל כשיש תקופה ארוכה עם משברים, אז אי אפשר להחזיק מעמד. אומר שהחזיק אותו את דוד המלך, הוא ידע שהאיסורים של הצדיקים בעולם הזה, בארץ החיים, זה ההכנה לעולם הבא. ועל ידי זה יש כוח לעמוד בניסיון ולא ליפול ליצר שהוא רוצה העיקר להפיל את הבן אדם, לכפור בהשגחה, להיות כיף אחד ושולם בשכר ועונש, לא להאמין בהשגחי הפרוטיס. אז דוד המלך אומר, איך ייתכן שבוסור ודום יוכל לעמוד בכאלו ניסיונות? האמונה. בגלל זה הוא מבקש באמת, אוריני השם דרכך, כמו שמשה רבנו שאל, אוריני נועס כבדך, ותשובה על זה, זה קווי אל השם חזק באמת ליבך, שבזכות האמונה שהאמין שהשם יבטיח לו שינצל מאויבים, איך? הוא היה מקווה כל השם שישוב לראות בטוב השם. זה הפירוש חזק ומסליבך וקווה לשם. הוא אומר שההבדל מן תקווה בין לאנשים לקדוש ברוך הוא, יש שני דברים, שני הבדלים. התקווה לזולת, כשאדם מצפה שמישהו יעזור לו בכל העניינים שלו, אחד צריך שידוך, הוא מסתכל, הוא מקווה השטחן הזה יציל אותו. אם זה צריך כסף, הוא מסתכל על העשיר, וואי וואי, הוא עושה כל ההשתדלות, הוא מקווה, הוא מצפה, אולי הוא יציל אותו, הוא לא ייתן לו כסף. הרופא אולי יביא לו בריאות וילדים ודירה, כל מה שמקווים מבשר ודם. אז הוא אומר המלבים, יש פסוק במשלי, תויחלס ממושוכו מחלו לב. אם עובר תקופה ארוכה ועדיין אין הישועה, עוד לא הגיע הדבר שמצפים ומקווים ומחכים לזה, אז אפשר להיות חולה בלב. הלב לא יכול להחזיק מעמד. כמה אפשר לחכות? הרי הוא מצפה כל הזמן שמישהו יעזור לו, והוא לא מגיע הישועה, אז הלב נהיה חולה. אבל על ידי שמקווים לשם, חזק ואמיץ לברך הוא יהיה בדיוק ההפך מהכיווי לבשר ודם. כי עצם הדבר שמקווים לשם זה נותן אומץ, זה נותן לב חזק, חזק ואמיץ לברך הוא. כי עצם הדבר שהוא עושה מצווה ומקווה אל השם ומדבר אליו, אז השם נותן לו סייעתא דשמיא שלא יתאכזב אפילו כשלא קיבל את הדבר מה שהוא מצפה ומקווה כל כך הרבה זמן. כי הוא מצפה לשם, אז הוא לא מתייאש, הוא לא נפל. ההבדל השני אומר, עצם הדבר שמקווים לבשר ודם שמישהו יעזור לו, אז התקווה זה לא התכלית. הוא צריך את התוצאה. הוא רוצה את המבוקש, הוא צריך את הילדים, הוא צריך את הבריאות, הוא צריך את הכסף, הוא צריך את הדירה, הוא צריך את השידוך. כל אחד מה שהוא מקווה, אז הוא רוצה את המוצר המבוקש. אם הוא כבר קיבל את זה, אז הוא עוזב את הכיווי. יהו, הוא גמר עם השטחן, הוא גמר עם הרופא, הוא כבר קיבל את התכלית. אבל הוא לא נשאר עם הכיווי עצם, לקוות ולצפות. אבל כשמקווים לשם, אז עצם הדבר שמקווים זה התכלית. עצם הדבר לדבר אליו, כי אומרים לו, אם אתה יודע שזה טוב בשבילי, תן לי. ויודעים טוב מאוד שהשם כשהוא יודע שזה לא טוב בשבילו, הוא לא ייתן לו את זה. אבל מה הוא הרוויח? שהוא מקווה ומצפה לישועת השם, לישועת חוקי ויסי השם. אז זה כולי רווח, אפילו הוא לא קיבל את הדבר, את התכלית שהוא מצפה לקבל מזה. זה אומר, קווי אל השם, חזק המצביח וקווי אל השם, שכיווי אחד מביא את הכיווי השני. כאן רואים את היסוד של האמונה. אבל שם זה נתן כוח גם כן לכלל ישראל בקריאת ים סוף, שכתוב שם באוזיושו שאומרים כל יום, ויאמינו בשם ובמוישה עבדוי. צדיקים הקודמים אומרים, החופץ חיים הביא את זה מאוד צדיקים לפני זה, שלא ייתכן בשום פנים ואופן שיהודי יגיד שהוא חזק באמונה, הוא מאמין בכל ה-13 ענים, מאמין, הכל בסדר, אבל אין לו אמונת צדיקים, אין לו אמונת חכמים, לא, אין לו. זה לא יכול להיות בשום אופן. אם הוא אומר ככה, הפירוש שאין לו אמונה. הרי אחד מהענים מאמין שכל דברי נביאים אמס. אם אין לו אמונת צדיקים, הוא לא מאמין בשם. איך מתחברים לשם? על ידי דברי הצדיקים. כשהרבי אומר משהו, חכומים, צדיקים, אז צריכים לזהר ולקיים ולהאמין מה שהם אומרים. זה הולך ביחד. אמון החכומים, אמון השם, זה הולך ביחד. יש הרבה מאמורים מצדיקים על זה, שרצו לחזק בכל השנים כלל ישראל להאמין בצדיקים. והם הראו הצדיקים האלו שזה לא רק איזה אמרה שאומרים לאנשים הפשוטים להאמין ברבנים בצדיקים. לא. הצדיקים בעצמם הם האמינו בצדיקים. אפילו בני דורם שחיו איתם ביחד. אבל הוא, צדיק אחד קיבל את הפסק מהצדיק השני. יש כאלו שאומרים היום, אין היום צדיקים, אין רבנים, אין חכמים, אז לא מתייחס. זה נגד התורה מילים האלו. אין כזה מושג. לא יכול להיות שהשם יפקיר את העולם שלו. אין כזה דבר. ויאמינו בשם בכל דור ודור, זהו במוישה עבדוי. כמו שאברהם אבינו ישריש את האמונה בכל הדורות הנכדים שלו, עד בי אשגוי צדק לנצח נצוחים, אותו דבר זה ויאמין בשם, והולך ביחד, ויאמין בשם ומוישה עבדוי, כך רוצה השם. הנה כתוב בהקדמה של הדרשות של החסם סופר, שהרבר מודחי בנט, הוא כותב כך, שפעם שלח לו החתם סופר תשובה בעניין איזה אישה אגונה, תשובה שלמה שזה קשה מאוד עד שמתירים אגונה, להתיר את כל הספקות, והוא כתב תשובה ארוכה מאוד, ובשורה התחתונה הסופית הוא כתב, על כן אני מתיר את האישה הזו ויכולה להתחתן. אנחנו צריכים שכמה רבנים יחתמו על זה, וכל התשובה, המכתב, ומודחי בנט קיבל את זה. דבר ראשון, הוא הסתכל בשורה האחרונה. מה כתוב שמה? שרב מוישה סופר חותם שהכל בסדר, הוא מתיר את האגונה? דבר ראשון, צריכים כמה חתימות של רבנים, אז מודחי בנט לקח את העת, חתם, גם אני מצטרף לדברי החסם סופר, הוא גם חתם. והוא יתיר את האישה, הכל בסדר. והוא אמר, אני לא צריך לראות את כל התורה, כל הנימוקים, למה הוא יתיר אותה. החתם סופר לא חשוד חס ושלום, שהוא לא יכתוב נכון, לא נכון. השם לא מכשיל את בניו הצדיקים. הוא יתיר את זה, אז אני מצטרף. לא צריך לדעת למה הוא יתיר. כל הספרה, כל הדפים שם שהוא כתב, שהוא ראה לנכון להתיר את האגונה, אז עכשיו לא צריך את זה. דבר ראשון, הוא רצה להראות לתלמידים שלו שהוא חותם, בגלל שחתם סופר חתם גם כן. אחר כך ראו, אחרי החתימה, שהוא מתיישב בנחת, והוא קורא מהשורה הראשונה, כל הסברה, כל הבניין שהחתם סופר בנה עד שהוא יתיר את זה. אז הוא כן קרא את זה, אבל אחרי החתימה. אז התפלו התלמידים, ילמדנו רבינו, אם הוא רוצה לקרוא את זה, למה הוא קורא את זה אחרי החתימה? ואם הוא חתם, אז שמה הוא קורא את זה? הוא אומר, אני קורא את דברי החתם סופר כדי לקבל עירת שמיים מעצם לקרוא את הכתב יד של החתם סופר הקודש. אבל לא בגלל שאני צריך להסכים לכל הבניין שהוא בנה. הוא חתם, אני גם חתמתי. זה נקרא אמון הסחחומים. רב מורדכי בנט לימד את התלמידים שלו מה הפירוש אמון הסחחומים. הוא רב גדול ענק בתוירו, הוא נקרא אחד מהרבס, מהרבנים של החסם סופר, אבל הוא ידע מה הכוח של החסם סופר. החסם סופר חותם, הוא גם חותם. אחר כך הוא קורא, הוא רוצה לדעת את עצם הדבר, ללמוד תוירו, לקבל עירת שמיים. רב חיים מבריסק, אבא של הבריסק הרוב, הבן של הביס הלוי, נו גדול הדויר, אילוי שבאילויים, ענק שבענקים, היה צריך לדעת פעם איזה פסק, איך שהדיין בבריסק פסק, הדיין רב שמחה זליג. רב חיים בריסקי אמר לו, אני מבקש ממך הרב, הדיין רב שמחה זליג, תאמר לי את הפסק שפסקת, וזה אני צריך לדעת הלוך למעשה. אל תגיד לי את הנימוקים וכל התורה, איך שבנית את הפסק הזה. והוא הסביר למה. ייתכן מאוד שאם הוא ישמע כל הבניין, כל התורה וכל הלומדס שעדיין רב שמחה זליג פסק, על הנימוקים האלו, אומר רב חיים, עם כל הכוח התורה שלו והעילוי שלו, הוא יכול להתווכח איתו. והוא לא רוצה. וזה לא בכלל משנה לי. אתה הדיין ופסקת, אני רוצה לדעת מה הפסק דין שורה התחתונה. בהזדמנות אחרת הוא ישמע את כל הלומדס, כל התירה. כאן רואים מה זה אמון הסטדיקים. חיים בריסקר, גהם הגהוינים, הוא רוצה לדעת אם עדיין רב שמחה זליג פסק, אז הוא רוצה להתנהג, לנהוג עכשיו ולהעביר את הפסק הלאה. וכן, הרבה יותר מאוחר, החזון איש, כאן בבני ברק, ידוע שבתקופה האחרונה בחייו, הלך לו בחיים חיים, כשהוא יצא מלחמה נגד האיסור של גיוס בנות שירות לאומי, ממש הוא לקח ללב, אבל הוא לחם מלחמת חורמה, עד כדי כך שמספרים שהוא כבר נכנס לאחייניות, הבנות של אחותו, אז הוא הכי אותם איך להתנהג, איזה ברוכה כבר לעשות, אשר קדושנו במצווה איסור, וציוונו על קידוש השם, פשוט שיהיה יאורג ועל יבור, אז כולם יודעים שהוא לחם מלחמת חומה? בסדר. אחד שהוא לא היה מהחזון איש ניקס, אדם שמחוג אחר, הוא ראה כזה מלחמה, אז הוא פעם ניגש לחזון איש באמצע המלחמה, והוא שאל את החזון איש, הרב, מאיפה המקור הזה שאתה לוחם כל כך? מניין לך המקור? החזון איש לקח את היד שלו, שם את זה על הלב הטהור שלו עצמו, הניח היד על הלב ואמר בלשונו, ליבם של לומדי תורה הוא מקור חיי. הלב מי שלומד תורה זה המקור החיים. אז הוא שם, הוא מחזיק את היד על הלב ואומר, זה המקור, הוא מראה על הלב שלו. זהו, הוא לא צריך להסביר לו ולהגיד לו כל המקור. הלב זה המקור. אם אני מאמין, בסדר, ואם לא, אז לא. זה נקרא אמון הסחחומים. אז יש כאלה שאומרים, חכם לאחר מעשה, אחרי שכבר קרה, מתחילים להסביר מה שקרה, ואז מתחילים להבין. איפה היית לפני המעשה? מילים האלו זה ממש שטויות. אין טעם בכלל להתייחס לזה. החתם סופר, באמת בפרשס כסיסו, שהולכים לקרוא בימים הבאים בעזרת השם הבא לנו לטובה, פרשס כסיסו, כתוב שם, מוישה רבנו ביקש, הריני נועס כוידךו, והשם אמר לו, ורואי סועס החוי רוי, ופונאי לא יראו. אומר החתם סופר, רואים דברים שנעשים במשך החיים, ואנשים לא מבינים את הדברים רק אחרי תקופה ארוכה. עכשיו אני מבין למה סבא רבא שלי התחתן עם הסבתא הזו, כדי שצריך לצאת ילדים ונכדים. עכשיו אני כאן מבין למה הוא הגיע מאירופה והוא הגיע כאן לגור, למה זרקו אותה באמצע המלחמה, למה זה הלך וכמה הגיע. עבר כבר שנים, הרבה הרבה הרבה. עכשיו אני מתחיל כבר להבין את כל הפאזל. אומר החתם סופר, ורואי סועס החוי רואי. נכון, לאחר שנעשה הדבר, תחליט הדבר, תראה ותבין, אז תוכל להבין רק אחרי שנעשה הדבר. אבל ופונאי לא יראו. לפני זה, אין לדעת, אין להבין, לא יראו, לא תבין. זה חוק שהשם חקק. אם הוא רוצה פעם להודיע משהו לנובי, הוא מודיע לו אישית. יש כזה מושג. סויד השם לריוב, כי השם גילו סוידוי לנביאים, סדר, אבל לכל כלל ישראל, כל מה שהשם לא מספר לפני זה מה שהולך לקרות, ופונאי לא יראו, יש תנך ויש חזל הקדושים, מה שכתוב שם, הכל צריך להיות אמת, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, הוא רוצה לדעת לפני זה מה שיהיה, ואיך כבר להסביר את זה, ופונאי לא יראו, לא יבינו אף פעם את התכלית. זה הפירוש אמונה, ופונאי לא יראו. הנה הגיע כאן סיפור ממש השבוע. הייתי בשמחה בחתונה, ישב שם הרב הצדיק רב היינך טייטלבום, הוא הבן של האדמו"ר מססוב שליטה מקריאס איסמך מוישה ליד בני ברק. אז אומר לי, באשגוחה שלפני שבוע בתחילת אדר הוא היה עם אבא שלו האדמו"ר מססוב באמריקה. לאבא שלו הססי ורבק, כשהוא כבר מגיע שם, אז בדרך כלל הולך לבקר את הדודה שלו. היא מסתם לפי הגיל, היא מהזקנות בעולם שעדיין מתפקדת ומברכת ברוך השם. הרבנית מטל זקס היא האחות של האבא של הססי ורבא. האבא של הססי ורבא קראו לו רב ליפלס. הוא היה חתן של הסת מרבא בזיווג ראשון. סמי ילרוב. ויש לו עוד אחות. הרבנית מטל זקס, בערך בגיל 105, היא גרה במונסי. ברוך השם, השם יאריך ימיה, לבי עשה משיח בקורי ואומן. והיא רבנית לא סתם. גם שהאבא של הרב אינך היה החתן של הקדוש הסיומטב, ובעלה קראו לו רב אברהם גרשן זקס, אבא שלו קראו לו רב מנדל, והוא היה החתן של החפץ חיים. היא דור אחרון, כנראה נכדה האחרונה מהנכדים של החפץ חיים. היא סיפרה לפני שבוע שרב אינך שמע את זה עם אבא שלו. סיפור שהיא שמעה מבעלה שהוא היה נוכח בשעת מעשה. החופץ חיים לעת זקנותו, היה צריך לסדר כמה עניינים, בסוף הוא כבר היה רק ברדין, אבל כמה שנים עוד לפני זה, הוא הסתובב וכמה עניין הציבו בכמה מקומות מסביב לרדין. ובעלה, רב אברהם גרשן, אז הוא היה מלווה את הסבא של החופץ חיים 5 שנים, מהבר מצווה שלו עד פטירת החופץ חיים, היה איתו כל הזמן. אז הוא הלך איתו לאיזה מקום, איזה עניין הציבור, והוא התארח שם אצל עשיר. אז החפץ חיים היה לו הזדמנות להתרים את העשיר עבור הישיבה שלו ברדין, שיש זכות קיום התוירו. העשיר התרגש, החפץ חיים הגיע אצלו, הוא תרם לו 100 זלוטס, המטבע של שם. לא יודע בדיוק כמה זה היום, בערך, אי אפשר להגיד, זה מדובר 90 וכמה שנים. סכום שאם עשיר נותן את זה לחפץ חיים, כנראה זה מכובד. בסדר, חפץ חיים נותן לו ברכה. ובאמצע חפץ חיים רואה על השולחן צ'ק, כתוב שם 8,000 זלוטס. וואה, 8,000 כאלה, כזה מחיר? מה זה הצ'ק הזה? אז החופץ חיים מתעניין, הוא שואל אותו, מה זה? עונה לו העשיר, מאיפה יש לי פרנסה? מאיפה השירות שלי? מאיפה יש לי כסף? יש לי פרדסים, יש שם פירות וירקות, בשפע, עצים להעסקה שאני מוכר אותם, ומשם כל העשירות. הוא ידוע, מכיוון שזה דבר חיצוני, אז מפעם לפעם שומעים על נזקים, שריפות, גניבות. יש הרבה נזקים במקומות כאלו. אז אני צריך להיות רגוע. זה צ'ק עבור ביטוח שהכנתי, שאני עומד לשלם על זה, ושאם חלילה יקרה איזה נזק, שוד, או גניבות, או שריפה, אז ישלמו לי חזרה. חפץ חיים מסתכל עליו, מסתכל על הצ'ק, ממתין דקה שתיים וחושב, והוא פותח את פיו הטהור ואומר לו, יהודי יקר, מה יותר טוב, שיהיה לך, שיהיה חלילה שריפה ואחר כך ישלמו, או שעדיף שלא יהיה בכלל נזקים? אומר העשיר, בטח, עדיף בלי נזקים. אומר לו החופץ חיים, תן לי את הכסף, כל הסכום הזה, כמובן לא בשבילי, אלא עבור הישיבה, ובזכות שאתה מחזיק לומדי תורה, שבחורים ילמדו תוירו, בזכות הסכום הכסף הזה, שיהיה עבור הצעות של הישיבה, אז אני מבטיח לך שלא יהיה לך שום נזק, לא יעונה כל רע בפרדסים, לא שוד, לא גניבה, לא שריפה, לא שמש, לא מכת שמש, שום דבר לא. הכל יהיה בסדר, יהיה בהצלחה. וואה, לשמוע מהכהן גודל מילים כאלו, הוא עמד בניסיון העשיר, כך מספרת הרבנית, והאמין, על המקום הוא לקח את הצ'ק, הוא אמר, הרי של חולף עונכו, אני תורם את זה לישיבה הקדושה. כיוון שחופץ חיים אמר לו שכל זמן שתיתן כסף עבור הישיבה, אז אני מבטיח לך שלא יהיה שום נזק, אז מספר את הרבנית בשם בעלה, שבמשך כמה שנים, במקום לשלם לביטוח, הוא הביא את הכסף לרדין, הוא תרם את זה לישיבה של החופץ חיים. באמת לא היה שום נזק, אבל אם השם לא היה עושה שום נזק, אז אולי יגיד אדם, בסדר, אין נזקים, אז מה? זה נשאר בריא. לא, השם עשה משהו שנדבר עכשיו מזה. קרה שריפה, איזה נזק, שריפות, נזקים אדירים לשכנים שלו, השדות והפרדסים שהיה לידו מכל הצדדים נשרפו במשך הזמן. וכמו שכתוב, האומר לים עד פה תבוא, אז גם כן לאש גם כן. השם יתברך הסתכל מלמעלה, והוא נתן רשות לאש לשרוף פרדסים ושדות המון המון, אבל כשיהיה לגבול, ברגע שהגיע לגבול של הפרדס של השיר הזה, נעצר ולא המשיך הלאה. שום נזק של עץ אחד אפילו, שום דבר לא קרה, לא יעולה לכל רוח. בגבול שלו היה שלום. כל זה סיפר בעלה רב אברהם גרשן, שהוא היה נוכח והוא היה עד, והרבנית סיפרה את זה עכשיו למשפחתה את לום לספר רב והבן. זה שמעתי עכשיו. מה רואים כאן? כוח של אמון הצדיקים, ויאמין בשם ובמוישה עבדוי, והאמין בשם ויחשבו לו יצדוקו. הנה רואים כאן מפורש, איפה שיש אמונה, יש הצלה גם מאויבים, בגוף ובנפש. החיזוק של האמונה, זה החזיק כל היהודים כלל ישראל במשך כל שנות הגלות, וזה מחזיק אותנו בסייעתא דשמיא עד היום הזה, וזה יחזיק אותנו לנצח נצחים עד הגאולה קרובה בסייעתא דשמיא. יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה. היה. הימים הקדושים האלו מרבים בשמחו, על ידי זה יושפע שפע רב, אמונה וביטוחן, הלוכה למייסה, בבריאוס הגוף והנפש, כל הברוכויס והצלוכויס והישועיס, עד בלידי, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה, אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.